אתם מאזינים לוויינט פודקאסטים.
היי, ברוכים הבאים לריפרש, פודקאסט הטכנולוגיה של וויינט. אני יובל מן.
ואני אושרית גנאל.
השבוע אנחנו מארחים את דוקטור מילי פרי, יו"ר מרכז הבלוקצ'יין של עמותת הלשכה לטכנולוגיות מידע והמייסדת של מכון המחקר DAO for DAOs. נדבר עם מילי על DAO, ארגונים אוטונומיים מבוזרים. למה אנחנו צריכים אותם, איך אפשר להצטרף אליהם ומה המגבלות שלהם. קדימה, בואו נעשה ריפרש. דוקטור מילי פרי, ברוכה הבאה לריפרש.
תודה יובל, תודה אושרית.
אז אנחנו פה היום כדי לדבר על DAO. מילי, תספרי לנו מה זה בעצם DAO.
זה קיצור של ההגדרה Decentralized Autonomous Organization. בעברית קוראים לזה אימא, ארגונים מבוזרים אוטונומיים. כל אחד יבחר את ההגדרה שלו. בגדול זה קהילה שמנהלת את עצמה, זה פורמט ארגוני שמשנה לגמרי את הדרך ואת האופן שבו ארגונים פועלים, שלא כמו ארגונים שאנחנו רגילים אליהם, שהם בדרך כלל פירמידה, שיש לה בסיס רחב של עובדים ובסיס מאוד צר בקבלת ההחלטות, אנשים מנהלים. שמקבלים את ההחלטות לגבי מה הארגון עושה, מה החזון שלו, מה התהליכים שדרושים על מנת להגיע לאותו חזון או לאימפקט שרוצים להגיע. בעצם קבלת ההחלטות היא נעשית על ידי מספר מאוד מצומצם של אנשים וגם בחשאי. זאת אומרת, לא בכוונה החשאיות, אלא זה פשוט לא שקוף. הדאו בעצם הופך על ראשו את המבנה הארגוני, אנשים מגיעים לדאו בגלל שהם מחפשים מיינד-לייק, אנשים שדומים להם במטרות שלהם, בערכים שלהם, בכיוונים שהם רוצים לפעול בהם, והם בעצם קהילה שמנהלת את עצמה בלי אוטוריטה סדורה. זאת אומרת, זה לא ארגון של מישהו שאתה, זה בעלים שאתה מצטרף אליו בתור עובד, ואתה צריך להגיש קורות חיים ולראות שאתה adequate, שאתה מתאים לתפקיד מסוים, אלא זה בעצם קהילה של אנשים שנפגשים על מנת לעשות משהו שכולם מאמינים בו.
ובעצם לאיזה סוגי ארגונים זה אמור לעבוד? ארגונים עסקיים, ממשלות, מה הכיוון?
ממשלות זה farfetch בינתיים, נראה לי, אבל המבנה הזה אמור להיות אגנוסטי למטרה של הארגון. זאת אומרת, כמו שארגון היום יכול להיות עסקי או יכול להיות עמותה, יהיה הבדל בדרך שהוא נרשם, בדרך שהוא פועל, אבל מבחינת הארגון עדיין יהיו, הפורמט הארגוני יהיה מאוד דומה. זאת אומרת, יהיו תהליכים ארגוניים, תהיה קבוצה מצומצמת שתקבל את ההחלטות. בעולם של הדאו, בעצם הדאו יכול להיות כל מיני דברים. הוא יכול להיות קרן השקעות, VC. שאנשים מרחבי העולם יצטרפו או יגבשו VC שבו הם רוצים להשקיע ב, לא יודעת מה, עמידות של היערות באפריקה, אוקיי? והם יאספו כסף לטובת העניין, כל אחד מהמצטרפים, מהמשתתפים יהיה משקיע, הם יחליטו ביחד מה התקציב או מה ההשקעה שהם אמורים להשקיע באותו דאו. לעומת זאת יכול להיות דאו שנועד לצרכים חברתיים ולא לצרכים עסקיים, או אפילו לצרכים של מחקר או לצרכים של פיתוח קוד. יש מגוון מאוד גדול של מטרות וחזון שבגללו הארגונים האלה בעצם מתגבשים, או האנשים מתגבשים סביב אותו חזון משותף או רצון משותף לפעול למטרה כזו או אחרת. אז המבנה של הדאו הוא אגנוסטי למטרה הסופית. אני מניחה שיהיו הבחנות גם ברג'יסטריישן מבחינת החוק, שעדיין אנחנו בטח נדבר על זה בהמשך, עוד לא סגורים על הדרך שזה צריך לעשות, כי הרגולציה רק לומדת את התהליכים האלה, אבל יש, היום אפשר לראות שיש דאוז שמיועדים לתת שירותים, ודאוז שמיועדים ל-R&D, לפיתוח של אלגוריתם, או של תוכנות, או של מוצרים טכנולוגיים. זה יכול להיות דאו של אספנים של NFT, למשל, שהם אומרים, אני אומנם אספן של NFT ומכיר הרבה פרויקטים, אבל אם יהיו עוד מיליון כמוני, אז הידע המצרפי או חוכמת ההמונים תהיה הרבה יותר טובה מאשר אם אני אעשה לבד את הטריאז', את הבחינה של הפרויקטים, וגם הקפסיטי שלי מוגבל. אני יכול לבחון, לא יודעת מה, 10 פרויקטים בחודש. אם יהיו עוד אנשים שיעשו דברים דומים במקביל, אנחנו נוכל לאסוף ידע וחוכמה מצרפית ולעשות את התהליכים שלנו בצורה יותר נכונה.
ואז בעצם קונים ביחד את ה-NFTs האלה?
כן, כן, כן.
בבעלות
כן,
משותפת.
כן, לחלוטין.
אוקיי, אבל בואי נדבר רגע על, אם אני רוצה עכשיו להצטרף לדאו, איך אני עושה את זה? מאיפה מתחילים?
אז כמו בעולם של הקריפטו, הגיבוש או הציוות של הקבוצות האלה נעשה בנקודות שאפשר לעשות קומיוניקיישן, אוקיי? דיסקורד או כל מיני רשתות כאלה שאפשר להעלות שם רעיון ולאסוף אנשים, או אנשים שומעים האחד מהשני שיש דאו שמתרקם בנושא א' ב' וג', אז זה נמצא שם. דרך נוספת, יש ארגונים שהם עושים בעצם ניתוח של עולם הדאו, והדאוים החדשים רושמים שם את הטוקנים של המשילות, ובעצם הם מעלים לפני השטח פרויקטים חדשים. תחשבו שכל דאו זה סוג של סטארט-אפ, אוקיי? ומישהו רושם את כל הגיבוש של הסטארט-אפים, או רשימה של כל הסטארט-אפים החדשים. אחד מהחברות אנליזה האלה היא אפילו ישראלית, קוראים, לא שילמו לי על פרסום, אבל אני חושבת שזה חשוב שנדע שיש חברה ישראלית ידועה, קוראים לה דיפ דאו, והיא אוספת דאטה על דאוים שקיימים.
כן. אז מה טוקן? בעצם כל הדאוים האלה מבוססים על בלוקצ'יין, וצריך לקנות איזה טוקן, שזה בעצם קריפטו, בשביל להצטרף לדאו הזה. איך זה עובד?
כן, אז תראה, אנחנו אנשים פיזיים, אנחנו לא יכולים לחיות בתוך הסייבר, או בעולם, עדיין לא. עם האבטר אולי זה יהיה יותר קל. אנחנו צריכים בעצם סוג של ייצוג. אז הייצוג שלנו בעולם של הבלוקצ'יין נעשה דרך ארנק, שהוא הזהות שלנו, ובארנק אנחנו יכולים לשמור כל מיני נכסים. אחד מהנכסים שאנחנו נשמור בארנק יהיה טוקן, governance token, טוקן משילות, שהוא בעצם הבעלות שלנו או המניה באותו דאו. יש דאוים שמאפשרים לכל משתתף להחזיק טוקן אחד, על מנת שזה יהיה מאוד דמוקרטי. יש דאוז שמחליטים שכל אחד יכול לקנות כמה טוקנים שהוא רוצה, על פי מידת המעורבות שהוא רוצה שיהיה לו בדאו. ובעצם הטוקן של המשילות זה הזכות של הבעלים או של המשתתף, על מנת לקחת חלק בקבלת ההחלטות.
והמחיר של הטוקן הזה הוא משתנה בין כן, דאו כן, לדאו,
כן,
נכון?
כן, זה החלטה של הקבוצה. מה היה המחיר? כמובן, השוק יגיד את שלו. אם יהיו הרבה מצטרפים, אז הערך שלו יעלה. אם יהיו מעט מצטרפים, והחזון של הקבוצה הזאת לא יהיה, נגיד, מלהיב, אז אני מניחה שהמחיר שלו ירד.
ואיך באמת נראה התהליך הטכנולוגי של קבלת ההחלטות באמצעות הטוקנים האלה?
אז כל קבוצה כזאת שמתרקמת וקוראת לעצמה דאו, והיום יש גם הרבה קבוצות שהן לא דאו וקוראות לעצמם דאו, כי זה כבר הפך להיות סוג טרנד. של טרנד, בדיוק. אנחנו מדברים על הדאו כדרך מבוזרת, כארגון מבוזר. אבל במחזור החיים של הדאו יש תהליך. בהתחלה תמיד זה קבוצה של יזמים. אוקיי? אז בהתחלה הביזור הוא מאוד מצומצם, כי יש קבוצה, שזה אומר 2, 20, 200 אנשים שחושבים שכדאי לעשות א', ב' וג'. אז הביזור בהתחלה מינורי, מחליטים שרוצים להקים קבוצה, מחליטים מה המטרה של הקבוצה, ויחד עם המצטרפים הראשונים, בעצם לאט לאט עושים תהליך של דלגציה, שמעבירים את קבלת ההחלטות. בהתחלה צריך להיות איזה סוג של תקנון מינימלי, שאומר מה המטרה, מה החוקים, כמו בהקמה של קבוצה בפייסבוק, מה ההנחיות הראשוניות, ואחר כך בעצם אפשר לשנות את ההחלטות האלה, או את הדרך שבה פועל הדאו, על ידי ההחלטות של בעלי הטוקן. בעלי העניין או בעלי המניות, איך שאתם רוצים לקרוא להם. ואם בהתחלה החלטנו שאנחנו הולכים להציל את העצים באפריקה, והצטרפו 1,000 אנשים לדאו והחליטו שקודם אנחנו רוצים לפני אפריקה לעשות את זה ב, לא יודעת מה, במזרח התיכון, אז אפשר לשנות את ההחלטות. שוב, גם צריך להחליט איך משנים את ההחלטות, מה המכניזם לשינוי ההחלטות, האם אנחנו רוצים 51% בשביל לשנות החלטה שהיא בתקנון הראשוני שלה, של הדאו, או שאנחנו רוצים 75%, למי יש את הזכות בעצם, זה כל הנושא הזה, כל השאלות האלה, הם בעצם המתודולוגיה של ה-governance, של המשילות, שהיא האינפרסטרקצ'ר של איך עושים את זה, כן, איך מנהלים את הארגון, כיוון שצריך לחשוב על זה שאין אדם אחד או ועדה מסדרת או דירקטוריון שאומר לאן הולכים או מה עושים או איך עושים את זה. אז בעצם כולם צריכים להחליט ביחד.
איך כל התקשורת הזאת מתבצעת בכלל? בזום?
אז באמת הנושא של התקשורת הוא, כמו שאמרתי, כמו שההתלכדות או החבירה נעשית בכל מיני ערוצי תקשורת שאנחנו מכירים מחיי היומיום שלנו, אין, התקשורת לא נעשית בתוך הדאו. זה אחד מהמכשלות או מהחסמים או מהדברים שעוד צריכים להתפתח. בעצם כל התקשורת נעשית בערוצים,
כמו דיסקורד.
כן, כמו דיסקורד.
זה פלטפורמה צ'אט בעצם.
כן, כל ערוץ תקשורת רלוונטי, שבעצם בו יכולים האנשים לעשות את השיג ושיח, עד אשר הם מגיעים לשלב של קבלת ההחלטה, או יותר נכון, ההצבעה. ההצבעה זה המכניזם שבו אנחנו מיישמים את הבעלות שלנו על המניה שרכשנו, או הטוקן.
שזה קורה במעין אפליקציה יהודית?
זה, או... לא, אז שולחים לחוזה חכם את הטוקן, ובעצם בכך אוספים את מספר האנשים שאומרים yes or no, הדאו בעיקרון הוא אגרגציה או מספר חוזים חכמים, שחוזה חכם זה סוג של משפט לוגי, שאנחנו בעולם הטכנולוגי קוראים לו ITTT, If This Then That, שאומר אם, למשל, חוזה חכם שמדבר על ההצבעות, אם 51% מבעלי הטוקנים מחליטים שכן, אז ההחלטה התקבלה וצריך לבצע אותה בצורה... כמו שההצעה בעצם מפרטת, כי בדרך כלל שבאים להצבעה, אז גם יש אבני דרך, וצריך להחליט מי אמור לעשות את אבני הדרך. יש כאן תהליך מאוד רחב של משילות, שבמקום לעשות אותו בצורה אנושית, אנחנו משתדלים כמה שיותר לעשות אותו אוטומטי. השם עצמו של הדאו, Decentralized Autonomous Organization, הצד של האוטומציה, אמורה לסייע מאוד בתהליך של המשילות, למרות שיש גם פה diversity, זאת אומרת, יש דאוז שהם יותר אוטומטיים, ודאו שהם יותר מוכווני בני אנוש, או יותר חברתיים, שהאינפוט או ההשפעה או המעורבות של החברים בדאו הוא יותר חברתי. זאת אומרת, יותר עושים סאב-דאוז ועושים תהליכים בתוך הארגון, והוא לא רק 0 ו-1, כמו באוטומציה של של החוזים החכמים. אז גם כאן יש דייברסיטי, ולמרות שהרבה מאוד דאוז נוצרו בשביל לתת מענה, למשל, לדיפיי, לדיסנטרלייזד פייננס, כל מיני בורסות או חוזים חכמים שבעצם מאפשרים לנהל חיים פיננסיים שלמים.
הלוואות, ביטוחים.
כן, כן, מחוץ למערכת המסורתית. אני יכולה לשים את הביטקוין שלי בתור קולטרל ולקבל עליו ריבית, כי מישהו אחר רוצה ללוות אותו ולהשקיע אותו באלף, בית וגימל. אז אפשר לעשות הלוואות ואפשר לעשות סטייקינג ואפשר לעשות הרבה מאוד תהליכים שהם פיר טו פיר בלי אותם מתווכים, כמו שהבלוקצ'יין מאמין, ובצורה מאוד שקופה. זאת אומרת, כולם רואים כמה סטייקינג יש, כולם רואים כמה לווים יש, כולם רואים לכמה זמן הסטייקינג, לכמה זמן החוזה החכם מגדיר שאני צריכה להשאיר את הכסף שלי שם בשביל שיהווה פול של כסף, טרז'רי פול וכדומה.
הפסקה קצרה וכבר חוזרים.
היי, כאן עטילה שומפלבי. אני רוצה להזמין אתכם לפודקאסט היומי של ויינט, הכותרת. מדי בוקר, יחד עם כתבי ויינט וידיעות אחרונות, ובסיועם של מומחים מן הארץ ומן העולם, נבחן כותרת מרכזית אחת ונעמיק בה כדי להבין. מחכה לכם בכל אפליקציות הפודקאסטים וגם בוויינט.
העלית קודם סוגיה מעניינת. נגיד שיש לי דאו שהוא באמת פועל למען איכות הסביבה, ועכשיו באים אנשים מבחוץ ואוספים המון חברים, והם מתנגדים לאג'נדה הזאת, הם רוצים להשתלט על הדאו ולהפוך אותו למשהו אחר לגמרי, ולחרב לי את הדאו שהקמתי למטרה מאוד ספציפית. יש מנגנון שמגן על הדאו שלי מפני השתלטות עוינת שכזאת?
הכל צריך להיות מבוסס בתור, זאת אומרת, החשיבה על האופציה הזאת צריכה להיות מבוססת בתוך התקנון. זאת אומרת, המשילות, התהליכים שבהם אתה מנהל, אתה לא באמת מנהל את הדאו. זה אחד הרעיונות, שהדאו יהיה מנוהל על ידי החברים שבו. אז אם בהתחלה קבעת בתקנון שצריך, לא יודעת מה, 75% מהווטרס, מהמצביעים, על מנת לשנות באופן קיצוני את החזון של הארגון, האנשים האחרים שיש להם את הטוקנים, צריכים להסכים ולאשר את זה, או לחילופין לשנות את זה ל-90, או לשנות את זה ל-40%.
זאת אומרת, זה אפשרי.
כן, זה אפשרי, ואפשרי גם שישתלטו על הדאו. אם באמת יש כניסה מאוד מסיבית של בעלי טוקנים, אם בהגדרה אתה מאפשר כניסה לכל אחד, זה גם תלוי בתקנון, אז יש הרבה סצנריו שצריכים לחשוב.
אפשר כניסה לכל אחד?
כן, אוקיי. אפשר להחליט בתקנון, שיש איזה, לא יודעת מה, סאב-קמיטי, הרעיון הוא באמת שזה יהיה מאוד פתוח ומאוד וולונטרי, ולא שרף הכניסה יהיה נמוך ככל הניתן, אבל יש, אנחנו לא חיים בעולם לגמרי אידיאלי, ואם אנחנו רוצים לעשות משהו ויש קבוצה גדולה של אנשים שרוצה לשנות את זה, אז א', אותה קבוצה של אנשים יכולה ללכת ולהקים את הדאו של עצמה, היא לא חייבת להשתלט על הדאו הספציפי הזה, שהוא פועל בניגוד למה שהיא מאמינה בו. אבל נאמר שהיא רוצה, שהקבוצה הזאת רוצה לעשות את זה, אז כן, זה אפשרי ואפשר, כמו שאנחנו קוראים את זה, 51% attack, לשנות את החוקים.
תיאורטית זה גם לא חייב להיות קבוצה גדולה, לא? זה יכול להיות פשוט בן אדם אחד שקונה המון טוקנים ומשתלט על ה...
שוב, א', כן, זה אפשרי, ב', תלוי האם התקנון של אותו דאו מאפשר, יש דאו שעושים הבחנה בין טוקנים של טרז'רי ובין טוקנים של גוורננס, שהם רוצים, אם את רוצה, את יכולה לקנות מיליון טוקנים, ונגיד כל טוקן עולה $1, ואת תוסיפי הרבה תקציב לטרז'רי של הדאו, אבל עדיין יהיה לך רק גוורננס טוקן אחד. זאת אומרת, זה כל מיני החלטות שהקבוצה שיוזמת את הדאו ואמורה לחשוב על כל ה... סצנריוז האלה, או להתגלגל תוך כדי התהליך ולהגיד, בואו, אנחנו אוספים פה קבוצה של אנשים שהמטרה שלהם זה לעזור לא' ב' וג' או לייצר ד' ה' וו', ונראה, נזרום עם הקבוצה לאן שהיא רוצה ללכת. באחד מהתהליכים החשובים זה גם איך אנשים עוזבים את הקבוצה. זאת אומרת, זה גם חלק מהגוורננס, מהמשילות, מהתהליכים של המשילות. אם לך יש הרבה מאוד טוקנים, ולאושרית יש רק טוקן אחד, אבל אתה לא אנגייג' בתוך הקהילה, ואושרית תורמת ימים ושעות, אז יותר חשוב לי שאתה תישאר, או יותר חשוב לי שאושרית תישאר, כי היא תורמת לקבוצה. אז יש הרבה מכניזמים גם לתהליכים של הווטינג, גם לתהליכים של האונבורדינג, לראות מי נכנס, כן. ויש תהליכים של, למשל, יש תהליכים של מוניטין, שחברים בתוך הדאו מייצרים לעצמם מוניטין עם הפעילות שלהם בתוך הקבוצה, והמוניטין בעצם נותן להם את החוזק או את המקום בקבוצה או את החשיבות בקבוצה. אם אושרית משקיעה ימים ושעות ומעלה הרבה רעיונות ויוצרת הרבה קבוצות דיון ומיישמת הרבה מאוד תהליכים, ואתה עם הרבה טוקנים לא עושה דבר, אז מאוד יכול להיות שהמוניטין של אושרית יהיה יותר גבוה משלך, למרות שאתה שמת, יש לך יותר skin in the game.
תגידי, מה המגבלות של הדאו? מה אי אפשר לעשות עם דאו? נגיד, אפשר לנהל חברה באמצעות דאו? אפשר לנהל סטארט-אפ באמצעות דאו?
כן.
זאת אומרת, לקבל החלטות יומיומיות באופן קבוע, באמצעות הצבעות וחוזים חכמים?
כן, תראה, בגדול, זה, כמו שאמרתי קודם, זה אגנוסטי לאופי של הקבוצה, אוקיי? זה יכול להיות קבוצה, לא יודעת מה... שעוסקת בפשיעה אפילו, אוקיי? קונה נשק, בסדר? אפשר לעשות גם דברים רעים עם, עם הדאו. כן. כמו שאמרנו, technology doesn't care, זה האנשים והאתיקה האנושית.
הם קונים נשק, אבל הם מאוד דמוקרטיים לגבי זה.
כן, כן. וגם מחליטים איך להשתמש בו בצורה דמוקרטית. ואפשר לעשות הרבה טוב בעולם עם, עם הדברים האלה. ומבחינת האופי של הפעילות, זה יכול להיות מאוד מגוון.
וזה לא מסורבל מדי?
זה יכול להיות עמותה, וזה יכול להיות, כמו שאמרנו, חברה עסקית, וזה יכול להיות, סטארט-אפ. תחשוב על סטארט-אפ שהוא בעצם, קודם כל, אינטרנשיונל, הוא גלובלי. הוא לא יושב במקום פיזי אחד. יש לך מתכנת אחד בפולין, ואיש שיווק בארצות הברית, ולא יודעת מה, איש טכנולוגיה במקום אחר. אז זה מאוד נותן את עצמו לתהליך הזה של לייק מיינד מכל העולם, שזה גם הפלוס וגם המינוס, כי אם זה אופרציה כלל עולמית, אז לאיזה חוק יונה, לאיזה חוקי מס היא אמורה לתת to be compliant.
כן, אבל לפני כן, האם באמת אפשר להצביע על כל החלטה?
אז באמת, תראה, ארגונים אוטוקרטיים, נגיד ככה, או מדינות טוטליטריות, זה המערכת הכי יעילה שיש. אחד אומר וכולם מבצעים. אבל השאלה אם אתה רוצה לפעול בדרך הזו, היא הרבה יותר קשה לנהל דאו, אם אתה שואל אותי, והנה יש כאן כל מיני תהליכים שאולי נדבר עליהם אחר כך, כמו תהליכים של ארגון. אנחנו צריכים סאב מחלקות, ויש באמת, זה מאוד קשה לנהל תהליכים של קבלת החלטות שלא אדם אחד מחליט, או לא קבוצה מאוד מצומצמת מחליטה. אבל יש בזה גם ערכים נוספים של להרגיש את השוק ולדעת מה צריך, ולהיות קרוב אל הלקוחות, ולהכניס לתוך תהליכים של חדשנות פתוחה מתחרים, ולא רק, לא רק אנשים שעובדים ומקבלים כסף בתוך המערכת הזאת הארגונית. יש הרבה מאוד ערכים של פתיחות וחדשנות שנכנסים לתוך וידע מצרפי שנכנסים לתוך המערך הזה, כמו שאנחנו יודעים היום שהחוכמה לאו דווקא יושבת בדירקטוריון. זאת אומרת, אנשים שמכירים את התהליכים ואת השוק ואת המתחרים ואת המוצרים שקיימים, יש להם הרבה יותר אינסייט, וחשוב שאנחנו ניקח את הגראסרוט נולדג' הזה ונכניס אותו לתוך המוצרים שלנו ולתוך התהליכים שלנו, לתוך הרעיונות שאנחנו עושים. זה יותר מורכב, אם
כן,
אתה שואל אותי.
לא שמענו דן על איזה סטארט-אפ בולט או חברה גדולה
אני יכולה להגיד לך שזה מעבר לטרנד, אנשים רואים לא רק את החדשנות שבעניין, ובדרך כלל החדשנות מושכת, גם עם האפליקטיביות שלה היא לא מוכחת ב-100%, אבל אנחנו רואים אנשים שרגילים לשים כסף, קבוצות של VC, למשל היה אני חושבת לפני שנה או חצי שנה, סקויה שינתה את הפרופיל שלה בטוויטר, והיא כתבה במקום קרן שמשקיעה בחברות וארגונים, קרן שמשקיעה בחברות בארגונים ובדאוז. זאת אומרת, רואים את החדשנות הזאת, תחשוב שמהמאה ה-17 בעצם המושג של חברה בערבון מוגבל לא השתנה, הפורמט של חברה עסקית בעצם לא השתנה. יש כאלה שאומרים שזה אפילו מהמאה ה-14 כבר היו דוגמאות כאלה. ויש כאן חדשנות שמשנה גם את האופי וגם את הדרך שהארגונים האלה פועלים. ואני חייבת להגיד לך שהיום בארצות הברית רואים הרבה, בעקבות הקורונה ועוד בעקבות עוד כמה סיבות סוציולוגיות, הרבה מאוד אנשים שמתפטרים מהעבודה שלהם, לא רוצים
ההתפטרות הגדולה.
כן, ההתפטרות הגדולה. לא רוצים, זה ישנה את שוק העבודה בצורה מאוד משמעותית, לא רק את השוק העסקי. אנשים לא רוצים כבר להיות בורג קטן בתוך המערכת, הם רוצים לעבוד בפשן שלהם, והדאו מאפשר את זה. העתיד, אולי אנחנו נעבוד בכמה דאוז, שאחד, לא יודעת מה, יתמוך בחתולי הרחוב, השני באפיפונים באפריקה, והרביעי בלא יודעת מה. אנשים רוצים ליישם את מה שהם מאמינים בו, ובעיקר דור הזד מאוד בעניין הזה, וגם מחובר לעולם של הקריפטו ולטכנולוגיה של הבלוקצ'יין, אז זה מין חיבור של כל הדברים הללו, זה בהחלט נראה כמו משהו שהולך לשנות את העולם הכלכלי בפורמט של היחידה העסקית או המבנה התאגידי.
אני רוצה להתגיע אותך אבל בעוד שאלה. אוקיי, מעבר לנושא ההיררכי, שבאמת אין ספק שזה הרבה יותר קשה, גם עצם הנושא של חשאיות, שבהתחלה אמרת את זה באיזה סוג של כמשהו שלילי, שהחלטות מתקבלות בחשאיות, אבל כשרוצים לפתח בטח מוצר חדש או סטארט-אפ שדיברנו עליו, לפעמים החשאיות הזאת היא הכרחית כדי שלא יעתיקו את ה... אז איך עושים את זה כשהכל נעשה בשקיפות ובאופן פתוח כל כך?
זו שאלה טובה ממש. אני חושבת שהסטנדרטים שלנו בתור חברה משתנים כל הזמן. זאת אומרת, אנחנו ממציאים את הטכנולוגיה, והטכנולוגיה ממציאה אותנו מחדש. משנה הרבה מאוד מהעמדות שלנו, מהצורך שלנו למשל בפרטיות, מהצורך שלנו להחזיק את הקלפים קרוב לחזה. כל האקוסיסטם של הבלוקצ'יין, או נגיד ככה, האקוסיסטם הציבורי הוא לגמרי שקוף, ואני יכולה להגיד לך שלפעמים זה באמת בנקודת הזמן הנוכחית, זה יכול להיות חיסרון. תכף אני אתן לך דוגמה לתהליך כזה. אבל לאורך זמן, או אם אנחנו מסתכלים לטווח הארוך, אין לי ספק שמה שאנחנו מכירים היום כמו בהגדרה של SaaS, Software as a Service, אז לפני איזה תקופה כתבתי מאמר שקוראים לו BAS, Blockchain as a Standard. זאת אומרת, ארגונים שלא יעבדו ולא ינהלו את העסקים שלהם על גבי הבלוקצ'יין, אנחנו נחשוש מהם או לא נבין למה הם בעצם מסתירים את הדאטה, כי הדרישות לאקאונטביליות ולשקיפות של החברה כולה כל הזמן נמצאים במעלים את הרף. ואני מניחה שזה יהיה חלק מזה, הטכנולוגיה מאפשרת לנו, ובאיזשהו שלב אפילו דוחפת אותנו ומכריחה אותנו להשקיף את התהליכים, כי אנשים רוצים להיות בטוחים שהכסף שהם שמו בקרן ההשקעה הזאת, הם רוצים לראות איך התהליכים, איך קבלת ההחלטות נעשית, איך ההחלטות מתקבלות. ובשביל לתת לך דוגמה לנושא של השקיפות, שהיום היא כאילו פוגעת, אבל די ברור לי שבעתיד היא תהפוך להיות סטנדרט, אז לפני חצי שנה לערך התגבש דאו שקראו לו Constitution DAO.
A rare piece of American history is headed for the auction block. Sotheby's auctioning off a copy of the US Constitution on Thursday, and a group of crypto investors won in. The organization called Constitution DAO is raising money using a digital crypto wallet.
באחד מהמשדרים שלכם דיברתם על זה שקבוצה בעצם התגבשה ויצרה דאו על מנת לרכוש חזרה או להעביר לידיים של האזרחים עותק של החוקה של ארצות הברית.
And now let's begin the auction, lot 1787, the Constitution of the United States of America. We'll start bidding here at $10 million, at $10 million, $11 million, $12 million. At 13 million, now 14 million bits here.
עכשיו, הם אספו טרז'רי, אנשים באו ושמו כסף על זה.
וגייסו 47
מיליון דולר, והבידר שעמד מולם נתן 47 מיליון דולר פלוס דולר. זאת אומרת, הוא ישר, היה קל להיכנס לסמארט קונטרקט ולראות כמה כסף בעצם הם אספו. אז זה לא הייתה הסיבה היחידה שהוא בסוף זכה בביד, כי היו שם כל מיני דרישות לשימור של המסמך, אבל זה בהחלט דוגמה לכך ששקיפו לפחות היום היא לא תמיד added value.
אגב, זו דוגמה נורא מעניינת, כי בסוף הדאו הזה שגייס 47 מיליון דולר כדי לקנות עותק של החוקה, בסוף היה צריך להוציא את הכסף הזה מהבלוקצ'יין ולהעביר למישהו, ובסוף זה בן אדם שלוקח כמות עצומה כזאת של כסף ובעצם מוציא אותה וצריך לקחת עליה אחריות. זאת אומרת, זה יפה מאוד שכל ההחלטות מתקבלות באופן דמוקרטי בבלוקצ'יין, אבל בסוף הכסף יוצא מהבלוקצ'יין וצריך לסמוך על בן אדם שיעשה איתו את הדבר הנכון ולא יגנוב אותו.
אז קודם כל, אתה רואה לאן הכסף הולך, לפחות אם הכסף זה קריפטו, אז אתה רואה מאיזה ארנק זה יצא, אתה רואה את התהליכים, אתה רואה מתי זה יצא ואתה רואה לאן זה עבר. אם צריכים להעביר אותו אחר כך מקריפטו לעולם האמיתי דרך בורסה, זה עניין, זה עניין אחר. אבל עדיין יש מספר אנשים, אני מניחה שהיו שם מולטיסיג, זה לא בן אדם אחד שחותם על העברה הזאת, זה נגיד הקבוצה שאחראית על הטרז'רי, וכולם רואים ומתחת לפנס הרבה יותר קשה לעשות פוילשטיק או כל מיני דברים לא נכונים, כשזה לא שקוף, וכיוון שהתהליך הזה שקוף, ורואים מאיפה עבר הכסף ומתי עבר הכסף, ואחרי שהתקבלה ההחלטה ומישהו שהוא הוגדר כמוציא לפועל של ההחלטה הזאת, והוא זה שהעבירו, כמה אנשים שחתמו על התהליך הזה במולטיסיג, העבירו את הכסף לארנק של בית המחירות או של הבידר וכדומה, או החזיר את הכסף אחר כך באופן אוטומטי לפי החוזר החכם לידיים של בעלי ה-governance token, אז זה די ברור, איך התהליך נעשה. אבל אתה צודק שיש עדיין הרבה מאוד בעייתיות באינטרפייס בין עולם הבלוקצ'יין והעולם הפיזי.
אגב, יש עוד דוגמה מעניינת בקשר לדאו הזה. הרי בסוף הם לא הצליחו והם החליטו להחזיר את הכסף לאנשים, אבל כשאתה מחזיר את הכסף לאנשים, בעצם יש שוב את הגז פיז, זאת אומרת, את העמלות, אתה צריך לשלם על העברה בבלוקצ'יין, ובעצם יצא שאנשים בעצם שילמו משהו כמו, נגיד, $100, והם גם שילמו $100 כגז פיז. בעצם
כן, אבל אני חייבת להגיד לך שהטוקן שקודם נכנסת לתוך הדאו הזה ב-$100 או ב-$1,000, הוא שילש את עצמו בערך שלו. אז הגז פי לא ממש התריד אותם.
וואלה.
כן.
אוקיי.
כי זה אחד הסיפורים היותר ידועים, זה כאילו איזה אבן דרך בעולם של הדאו, שפרץ לה, שוב, זה פורץ דרך העולם, זה מעניין, כי גם ה-NFT עשה אותו דבר, בעצם פרץ לעין הציבור הרחב, יצא מתוך העולם של כלכלת הגיקים, לתוך העולם האמיתי, דרך אומנות, דרך מכירה פומבית. אז זה מין אבן דרך הסיפור הזה של הדאו, זה סיפור מקסים, זה מה שנתן לו את הערך.
גם כשראינו את מה שקרה באוקראינה, בעצם שהצליחו להקים שם דאו ודרכו גייסו המון כספים לטובת האוקראינים בבלוקצ'יין, בקריפטו לטובת האוקראינים. זה משהו שהפתיע אותך או שממש ראית את זה קורה?
כן, זה היה די מתבקש. אני חייבת להגיד שהכלים הסטנדרטיים הרגילים שיש היום לקראוד פנדינג, הרי הם יכלו לעשות את זה גם באיזושהי פלטפורמה של קראוד פנדינג. הם לא היו חייבים ללכת לקריפטו.
חסמו אותם.
אז העניין הוא שהתקנונים של הקראוד פנדינג, בגלל שהם צריכים to comply לאנטי מני לנדרינג ו-know your client וכל התהליכים הרגולטוריים, אסור להם לתמוך ברכישה של נשק. אפילו שהנשק נרכש לטובת אוקראינה או מדינה שמגינה על עצמה. זה היה בעיה, ובגלל זה הם עברו או החליטו לפתוח את הדאו ואספו את התרומות בעצם בביטקוין ובקריפטו. אז יש לזה פנים חיוביות ופנים שליליות, תלוי איך אתה מסתכל על זה.
בואי נדבר על עוד דוגמאות באמת לדאו בולטים.
כן, אז לשמחתי, באמת ממש לפני שבועיים, הושק דאו מאוד ככה עם שאר רוח של למונייד, שהיא חברה עם בסיס ישראלי, למרות שהיא...
ביטוח, פינטק.
כן, פינטק. היא יוניקורן בינלאומי כמובן. אז למונייד יחד עם דאו סטייק, שהיא גם גאווה ישראלית, היא אחד מהפלטפורמות הראשונות שנוצרו כבר לפני, לא יודעת, בטח 7 שנים, פלטפורמה ל... הקמה של דאוז, יצרו בעצם דאו שאמור לתמוך בחקלאים באפריקה, על מנת שיצליחו לארגן לעצמם ביטוח לשנות בצורת. בדרך כלל החקלאים באפריקה הם לא עומדים בשום דרישת סף של שום חברת ביטוח, כי אין להם לפעמים כתובת ולפעמים אין להם תעודת זהות, ובוודאי אין להם כל מיני קולטרל או כן, חשבונות בנק וכדומה. ובעצם הדאו הזה מאפשר להם להיכנס לעולם הביטוחי במינימום דרישות, ונותן להם סוג של ביטוח נגד שנות בצורת. אז נכון שהרבה פעמים נותנים את הדוגמאות של הדאו שהם עם שאר רוח ויותר בצד של הפילנטרופיה, אבל הם יכולים לשנות את העולם. זאת אומרת, זה ממש פעולה נקודתית שבאה לפתור בעיה ספציפית, ונעזרת בכלים האלה של הבלוקצ'יין ושל הדאו.
כן. אבל בואי נדבר רגע על בלוקצ'יין. בעצם יש המון בעיות וצדדים בעייתיים בבלוקצ'יין. אנחנו כמעט כל שבוע שומעים על איזה פריצת ענק. רק לפני כמה שבועות גנבו $600 מיליון מבלוקצ'יין בשם רונין. וזה קורה כל הזמן. ואנשים עדיין לא מספיק מנוסים בעולם הזה של הבלוקצ'יין. והאקרים יודעים את זה ומחפשים איפה אפשר לגנוב. זה לא נורא מסוכן.
אז קודם כל, זה באמת שאלה חשובה, כי אנחנו, בעיקר האבנגליסט בינינו, שמאוד בעניין של הבלוקצ'יין, תמיד מדברים על, על הדברים החיוביים, ויש הרבה דברים שהם על פרקטי, שאנשים באמת מנצלים. אז אחד מהבעיות הגדולות בעולם של הבלוקצ'יין, לאו דווקא בעולם של הדאו, אבל כיוון שהדאו הוא חיה בלוקצ'יינית, זה משפיע עליו, יש חוסר איזון מאוד משמעותי בידע, באמת, גם בגלל שאנחנו בתחילת הדרך, גם בגלל שאנשים עדיין בתהליך של למידה, והרבה אנשים מנצלים את זה, אוקיי? קודם ניצלו את זה בעולם האמיתי, ועכשיו מנצלים את זה בעולם של הבלוקצ'יין. האנושות, יש בה איזשהו קו אופי של ניצול ושל גרידיות וכדומה, וזה לא נעלם. כן, אנחנו שומעים הרבה דברים בתקשורת על פריצות ועל שימוש לרעה וכדומה, אבל כן, אני רוצה בהזדמנות החגיגית הזו דווקא לרדת לדבר על הבלוקצ'יין הספציפי שדיברת עליו, שבבלוקצ'יין הספציפי שדיברת עליו יש 9 קורים. והפריצה הגדולה הייתה שחמישה מהם עשו קואליציה ושינו את החוקים. זאת אומרת, אי אפשר להפוך את זה...
עכשיו זה עניין של הנדסה חברתית, אם אני לא טועה, שצריכו לגנוב להם
סיסמאות. כן, לא צריך לעשות מזה אישו כשהפתרון הוא לגמרי טכנולוגי. זאת אומרת, רשת שאין לה הרבה קורים או הרבה הטסטורס או הרבה מאשררים, אז היא נידונה מראש לניצול.
כן, אבל בתור משתמש אתה לא...
ככל שהרשת יותר גדולה, אז אתה צריך, כשאתה שם את הכסף שלך, או שאתה משחק במשחק מסוים, כדאי שתדע ותלמד ותעמיק במה יש מאחורי זה. ופה אני קוראת, אני חושבת שהעולם של הבלוקצ'יין, העולם הטכנולוגיה החדש הזה, אחד מהדברים שהוא מאוד מעודד, זה אותה למידה, lifelong learning, אותו rabbit hole שצריך לצלול אליו. נכון, לא כולם יש להם זמן, ולא כולם רוצים, ולא כולם זה מעניין אותם, אבל אם אתה לא נכנס ולא בודק, אז גם כשאתה שם את הכסף באיזשהו בנק, אתה קודם בודק, יש חוות דעת של חברים, יש כתבות בעיתון, יש בורסה כזאת, יש בורסה אחרת. אתה חייב לעצמך בשביל להיות accountable. אי אפשר גם להיות השולטים על הארנק, וגם מצד שני להגיד, בסדר, אני לא אחראי. זאת אומרת, יחד עם האחריות, יחד עם הסמכות באה האחריות. והאדם צריך לקחת את האחריות בידיו, ללמוד את התהליכים האלה, לראות לפחות את המינימום של הדברים. שום רשת שיש בה 7 קורים, או מאשרים לא יכולה להיות עמידה לאורך זמן, וזה מתגלה אחרי שפרצו. עכשיו, זה לא איזה פריצה, אתה יודע, rocket science. כן. לא עשו כאן איזה טכנולוגיה
נכון,
מדהימה.
נכון, אבל זה בדיוק העניין. אבל זה רגיש ומסוכן.
זה רגיש וזה מסוכן, אבל רוב הרשתות, קודם כל, בדרך כלל, הן הרבה יותר רחבות, הרבה יותר משמעותיות, ולא לשים את הכסף. אתה יודע, כל אנשים גם אומרים, פרצו לארנק ולקחו לו את כל ה-NFT ואת כל הכסף. כשאתה יוצא לשוק לקנות ירקות, אתה לא שם בארנק שלך את כל הפנסיה, ואז אתה יוצא לשוק. אתה לוקח 200 שקל ויוצא לשוק. אז גם כשאתה הולך לקנות NFT, אתה לא תשים את כל הקריפטו שלך בארנק שאיתו אתה עושה את הטרנזקציות. אתה תשים את זה באיזשהו ארנק קר, ותיקח איתך רק את הקריפטו שאתה צריך לצורך אותו
אז
NFT.
אז זהו, באמת אז קודם כל צריך להגיד שבבלוקצ'יין, בניגוד לבנק, אין מבוגר אחראי שיכול להחזיר לך את מה שגנבו
אתה
לך.
אתה הבנק ואתה המבוגר
בדיוק,
אחראי.
וזה אחד החיסרון, ואני חושב שמה שאת מדברת עליו זה בדיוק מה שמונע מהבלוקצ'יין להפוך למיינסטרים. זאת אומרת, כל עוד יש את כל החסרונות האלה, ואת הפריצות ואת הגנבות, וכל עוד אתה באמת צריך להיות מומחה ולדעת ארנק חם, ארנק קר, ואיפה לשמור את הקריפטו שלך, אז זה לא יהפוך למיינסטרים, כי זה יהפוך למיינסטרים רק שזה יהיה קל כמו לגלוש לאתר רגיל.
תראה, בעולם של הקריפטו יש היום בערך כמעט 70 מיליון ארנקים, בקריפטו באופן כללי. בעולם של ה-NFT יש משהו כמו קצת פחות מ-300, 265 ארנקים. בעולם של הדאו יש בערך 2 מיליון מחזיקי governance token, ובערך staking של, זאת אומרת, ה-governance token בהיקף שלהם זה בערך 15 מיליון, ויש היום משהו כמו 4,833 דאוז. אז אתה רואה כאן איזשהו תהליך, יש הרבה יותר אנשים שלומדים ומכירים את הקריפטו בעשר שנים האחרונות. תחשוב על השוק של ה-NFT שהגיע ל-40 ביליון דולר, הרבה מאוד אנשים, עם ניסיון ועם הבנה של השוק, ואולי אפילו כמה נפילות שלימדו אותם דבר או שניים, נכנסים היום לעולם של הדאו, והם הרבה יותר מושכלים, והם הרבה יותר יודעים את התהליכים שנדרשים, והם מוכנים ליזמות של Web 3, Web 3. אז אני צופה פה גדולות או נצורות.
מה היית אומרת בכל זאת האתגרים הנוספים שעדיין ניצבים לפני שזה יהפוך למיינסטרים, הנושא של הדאו?
או, יש הרבה מאוד אתגרים, אנחנו רק ממש ממש בתחילת הדרך, למרות שהדאו הראשון גובש ופעל ב-2016, כמעט, והוא נפל קשה וחזק וכואב, כמעט לא התייחסו לדאו בעשר שנים האחרונות, והפריחה המחודשת עכשיו היא פועל יוצא מכך שיותר אנשים נכנסו לעולם של הבלוקצ'יין, והם יותר מושכלים ויותר מיומנים, והם פתוחים עכשיו, כמו שאמרנו, ליוזמות, הם מרגישים מספיק ביטחון ומספיק הבנה על מנת להיכנס ולהיות יזמים בעולם של הדאו ושל ה-NFT, אבל יש הרבה מאוד חסמים והרבה מאוד בעיות שעדיין לא פתורות. יש לנו חוסר בהירות מאוד מסיבי בעניין המשפטי. עוד לא ברור איך הדאו צריכים להתאגד ולהיות רשומים כחברה, האם הם צריכים להיות רשומים כחברה. חלק מהאנשים שפעילים בעולם של הדאו אומרים שאם אתה חוזה חכם שאין לו בעלים, אז אתה בכלל, החוק הוא לא אפליקטיבי לגביך. חלק אומרים שחוקים של התאגדויות יותר יתאימו לדאו, זה לגמרי לגמרי בתחילת הדרך, ולמעט שלוש דוגמאות מאוד מינוריות, בוויומינג המחוקק הגדיר והכיר בדאו. היום בבוקר ראיתי שגם טנסי עשתה את זה, ולפני חודשיים יהיה מרשל הודיעו שהם מוכנים לקבל דאו, והכניסו את זה לתוך החוק של ההתאגדויות שלהם. אז אנחנו לגמרי לגמרי בתחילת הדרך, אז כל הנושא של טאקס, זאת אומרת של מיסים, של חוקים, מי אחראי, כמה לייביליות יש לכל החברים בדאו, אם הוא רשום ואם הוא לא רשום, שום דרך אגב יש לייביליות לחברים, לפעמים הם לא יודעים את זה בכלל, והם חשופים לתביעות של פעולות שמישהו אחר, שהם לא מכירים אותו, כמו שאתם יודעים, בדאו, אנחנו עובדים דרך ארנקים, זה פסאודו אנונימי, אנחנו לא מכירים את האנשים שחברים, מיליון האנשים שחברים בדאו שלנו, ומישהו יכול לעשות איזו פעולה לא חוקית, ואני אחראית לה, רק בגלל שאני רוצה לעזור לחתולים באפריקה. אז זה מכשלה מאוד גדולה, החוסר בהירות החוקית. אנחנו רואים שהרגולטור לאט לאט נכנס לזה, לומד את זה. אני יכולה להגיד שאחת מהפעולות, אחת מהלג'יסליישן המרכזיות באירופה, המיקה, החליטה ביודעין להשאיר את ה-NFT ואת הדאו מחוץ להגדרות האלה, עדיין, כי זה חדש מדי ועוד לא מספיק, אין מספיק ניסיון. רגולציה יכולה לפעמים להרוג. זאת אומרת, אם אנחנו תחשבו על זה שאם היינו צריכים על כל כתובת אימייל שלנו, לעשות כל מיני תהליכים רגולטוריים, יכול להיות שכל העולם של האינטרנט לא היה מתפתח בכלל. אז צריך לקחת את זה, זאת אומרת, לעשות את זה בצורה מאוזנת ואחראית, ולא לקפוץ לרגולציה, זה לא הפתרון של כל הדברים, בטח לא בעולם של הבלוקצ'יין, ואולי אם כבר עושים רגולציה, אז שזה תהיה רגולציה בינלאומית או גלובלית, כי הפעילות על הבלוקצ'יין ובדאוס בוודאי היא גלובלית לחלוטין. אז זה דבר אחד שהוא מכשלה ועדיין מאוד לא ברור, ומעמיד הרבה מאוד יזמים במקום אולי אפילו קצת מסוכן. יש הרבה מאוד בעיות, אנחנו עוברים עכשיו מהדור הראשון של הדאו לדור השני. קודם זה היו אלה אינפרסטרקצ'ר מאוד מורכבים, שיצרו את האפשרות לווטינג ולמשילות, ועכשיו יש הרבה מאוד אפליקציות, אנחנו קוראים להם טולינג, כמעט לכל תהליך בתוך הדאו היום יש טולינג, ויש לנו אפליקציות לניהול של הקהילה, ואפליקציות לאונבורדינג, ואפליקציות לאינג'ינירינג, ואפליקציות לפרודקט, ולטרז'ורי, ולביזנס דבלופמנט, ולמרקטינג וכדומה. כמעט לכל פעולה ארגונית כזו יש איזשהו טול שהוא טיילור מייד אליה, ואנחנו עושים אסמבלאז' ובונים את זה כמו לגו, ובעצם מוצאים פתרונות שמתאימים מתאים לדאו שאנחנו הקמנו, או למטרה שלו, לאופי של החברים שלו, לאופי של הפעילות שלו. אז גם הטכנולוגיה היא אישו עדיין, והיא בתחילת ההתפתחות שלה. כמובן, כל מיני דברים שהם קשורים לאינטר-אופרביליות, למשל להעביר governance token מדאו אחד לדאו שני. כל האינטראקציה בין הדאוים, הם עדיין לא, היא לא פתורה. הרבה מאוד issues שהם טכנולוגיים, עדיין לא מספיק בשלים בשביל לתת את כל הפתרונות לכל הנושאים שעומדים על הפרק.
איפה את חושבת שעולם הדאו יהיה בעוד 10 שנים?
וואו, אני אוונגליסט, אני מאוד מאמינה בפורמט הזה, בדרך הדמוקרטית לנהל את עצמנו, בכך שהידע נמצא בגרסרוט ולא טופ דאון, בשקיפות של העניין, בעבודה של פיר טו פיר. אני מאמינה שהרגולטורים ילמדו את האפשרויות. אני רואה שהכסף, המשקיעים כבר רואים בזה כיוון מאוד מאוד מעניין. אני מאמינה שזה יתפתח להרבה מאוד כיוונים, שאפילו, אתה יודע, יש אמירה כזאת שאומרת, קשה מאוד לתת תחזית, בעיקר לעתיד. תחזית על מה שיש עכשיו אנחנו יכולים לתת, אז מאוד קשה לתת תחזית. יש סרטון מאוד ידוע של ביל גייטס אצל דייוויד לטרמן, שדייוויד לטרמן מנסה להבין ממנו מה זה...
מה זה מייל, ראיתי את זה, כן.
כן, לא מה זה מייל, מה זה אינטרנט. ואפילו ביל גייטס, שהוא היה ראש ראשון הטכנולוגיסטים, שבא להסביר את זה, לא היה לו מושג איזה אימפקט זה יעשה בחיים שלנו. אז גם אני חושבת שאני הקטנה לא יכולה לצפות את האימפקט שלה, של הדאו. אני בהחלט מאמינה שזה כיוון נכון לאנושות, לדמוקרטיה, לפתיחות, לחופש של הפעולה, ליזמות, ואני מאמינה בכיוון הזה.
דוקטור מילי פרי, תודה שהתארחת אצלנו היום.
תודה לכם.
עד כאן רפרש להפעם. כדי להאזין לפרקים הבאים שלנו, עקבו אחרינו בוויינט, בספוטיפיי, או איפה שאתם שומעים פודקאסטים. דרגו אותנו באפל פודקאסט ובספוטיפיי, ותשלחו את הפרק לחברים שחייבים לעשות רפרש. עורך הפודקאסטים שלנו הוא רון טוביה. על הסאונד, גיא סלם. תודה לאורחת שלנו, דוקטור מילי פרי. תודה ליובל מן. אני אושרית גנאל. להתראות בשבוע הבא.